ra 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 ri ra 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 ta ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra. כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם ריקי דסקל, שחקנית, משוררת, קריינית ומורה. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. לאחרונה יצא לאור ספרה שפת הנהר, ספר שירה שביעי. הוא יצא לאור בהוצאת המובד, וזו סיבה טובה מאוד לפגישה עם ריקי דסקל. שלום ריקי.
שלום חווה.
אני מדברת מירושלים שבאוויר יש ריח חשן, כל יערותיה נשרפים.
עצוב.
כן, ואת בשפלה.
כן.
ויש לנו סיבה טובה להיפגש, זה הספר שלך החדש, שפת הנהר, מוקדש ליונתן אוריאל, אבינועם ושי.
נכון.
ויש לו מוטו משעשע, כשהרשע הולך לישון טוב לו וטוב לעולם, כך מאומרת השכנה ציפורה ברום. סבבה.
זה נכון. השכנה.
מה?
זיכרונה לברכה, אישה יקרה.
כנראה, היא בכל אופן השאירה את חותמה.
בהחלט.
ואני מבקשת ממך להתחיל בקריאה.
לב ומעיין, בראשית ברא את הצליל, ושלא ברצוני שובר הצליל הזה את ליבי. זו ארוגה שמים הציפוה, זה המעיין, זה עומק הטורקיז שמפקה בי ובוכה.
זה השיר שפותח את הספר, לב ומעיין, שכמובן מתכתב עם רב נחמן מברסלב. ריקי, מאיפה את באה?
אני נולדתי בחיפה.
כמה פשוט.
שמה?
כמה פשוט.
פשוט, כן, לגמרי. חיפה, עיר הפועלים, העיר היפה של הים והכרמל, שאני מאוד אוהבת את המקום, מאוד קשורה אל המקום, אני כבר לא גרה שם הרבה מאוד שנים, אבל פעם חיפאית, תמיד חיפאית.
כנראה, לפחות נשמע ככה מהספר שלך, מהדרך שאת מציגה את עצמך, מהמקומות שבהם אני רואה את דברייך. ואני מוכרחה להודות שאני מכירה אותך בזכות שתי חברות, ציפור הלוריה ו...
גבריאלה.
וכן, פתאום חשבתי על זה בשם השני שלה. גבריאלה אלישה ו...
אלה בציון. בשנים מסוימות היא...
כן, היא נקראה אלה בציון. כן. לרגע זה בא לי לשפת התודעה. כן. אלה בציון. ויש לנו גם חברה משותפת, דינה קטן בן ציון. ובסך הכל אנחנו סביב הכתיבה והשירה, והדיבור על הכתיבה והשירה. ואני יודעת שהמחוז אולי המרכזי יותר הוא התיאטרון. בעצם את רואה את עצמך כשחקנית ואשת תיאטרון. האם את מופיעה על הבמה?
כן, אני מופיעה על הבמה. האמת שאני לא באופן מדי אינטנסיבי, אבל בהחלט נמצאת על הבמה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. אבל אני בעצם הייתי ילדה שחקנית, מגיל צעיר מאוד. הייתי שחקנית בתיאטרון ילדים, בחיפה כמובן, ושם גיליתי את היופי של התיאטרון, את האפשרויות של התיאטרון, את מה שהוא יכול להעניק גם לשחקן וגם לצופה. אני זוכרת פשוט שראיתי פעם איזה סצנה, עוד לא בתור ילדה משחקת, אלא כשצפיתי בהצגה של התיאטרון הזה, שמי, אנחנו מדברות כבר עשרות שנים אחורה, והתמונה הזאת עדיין כל כך כל כך נמצאת אצלי בתודעה, בראש.
איזו תמונה?
התמונה, אני אגיד לך בדיוק מה התמונה. התמונה הייתה מתוך הצגה של היפה והחיה, בכלל השילוב הזה של היפה והחיה, את יודעת, בתור ילדה, כאילו, מה זה השילוב הזה? המסתורי הזה של היפה והחיה. אני זוכרת ששחקן, אחד הנערים שם, השחקנים, הופיע כאדם, כאילו כבחור, כאדם, והוא התכופף מאחורי איזשהו אביזר של הבמה, וכנראה כשהוא התכופף, לא כנראה, כשהוא התכופף, הוא עטה על עצמו מסכה, והנה הוא יצא כדמות החיה. זה השאיר עליי רושם בלתי רגיל. אני ממש זוכרת את התמונה הזאת, איכשהו לבוש מבגדים של נער, שאני יודעת מה, משהו יפה, הוא מתכופף מאחורי איזה סלע, או אני לא יודעת מה היה שם, ופתאום הוא מתרומם בתור משהו אחר. והתמונה הזאת כל כך נשארה לי, אמרתי, וואו, זה מדהים, זאת אפשרות, זה יכול להיות דברים כאלה. זה השאיר עליי רושם, והלכתי להיבחן לתיאטרון הזה, לעשות אודישן, וכן.
בת כמה היית?
אני לא חושבת שאולי 11, משהו כזה, ילדה צעירה. וזהו, ושיחקתי, זה נקרא תיאטרון סדנה. כן, ובהחלט למדתי שם, היו לי כלים מקצועיים לגמרי, קיבלתי שם כלים מקצועיים לגמרי. כן, היה שם המנהל, אברהם קלינגר, אני מזכירה אותו, תראי, את השם שלו לא אמרתי גם כן עשרות שנים. הכרתי שם את גרי בילו, שהיה פועל במה. לימים פגשתי אותו בתיאטרון באר שבע בתור המנהל המיתולוגי של תיאטרון באר שבע, ואחרי זה בתור הבוס שלי, בתור המנהל בבית צבי, כי לימדתי גם הרבה שנים בבית צבי, אבל כן. ההיכרות שלי עם התיאטרון, ועם, את יודעת, כל מה שהתיאטרון עושה לנפש, הייתה בגיל מאוד צעיר.
את באה ממשפחה שעסקה בתיאטרון?
ממש לא, ממש לא. כאילו, את יודעת, אנחנו במשפחות שאנחנו, לא, ממש ממש לא, ההורים שלי שום קשר, לא...
בפתיחה, בכניסה לספר, את מוסרת כמה פרטים ביוגרפיים, ואת פותחת במשפט, ריקי דסקל נולדה בחיפה לישראל ולאה, ילידי פולין שקמו מן האפר, עלו ארצה ב-1948 ובנו בית ומשפחה. זאת אומרת, זאת נקודת פתיחה בשבילך הבית הזה של ניצולי שואה.
נכון.
כמו שאנחנו נוהגים לומר.
סליחה, מה שאלת?
אמרתי שהמושג הזה ניצולי שואה, כמו שאנחנו נוהגים לומר אותו, להגדיר אותו בינינו לבין עצמנו. וכן, זה פותח את הספר, זה פותח ביוגרפיה, אז ספרי מה הבית הזה.
תראי, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על הילדות, אז כל המושג הזה של ניצולי שואה, בכלל, את יודעת, הוא לא היה בכלל בשיח, הוא לא היה בדיבור, בתור ילד, בתור ילדה, כאילו, את יודעת, זה בכלל לא עניין שמדובר, את מרגישה כן. את הדברים האלה, אבל זה לא... עכשיו אני נותנת לדברים האלה שם, אבל בתור ילדה, את ילדה וזהו, את מתפעלת מהעולם שסביבך, את קולטת את העולם שסביבך, אבל את מפענקת את הדברים לאחור. את שאלת אותי אם מישהו במשפחה היה, אני לא יודע על המשפחה שלי כמעט כלום, או כאילו אני יודעת על אבא ואמא את המינימום שאני יודעת, וזהו.
מה את יודעת? מהו המינימום הזה?
המינימום, בוא נגיד שזה המינימום של המינימום, כי הרי סבים וסבתות כמובן לא היו, ומשפחה לא הייתה, אז אני לא יודעת שום דבר. אבל אני יודעת שהיו להם משפחות גדולות, אני יודעת חלק מהשמות, אני יודעת המקומות שהם גרו.
איפה הם גרו?
הם גרו בפולין, אבא ממקום שקוראים לו יעדוב, זאת עיר קטנה, זה לא עיר, זאת עיירה קטנה, ואמא ממקום שנקרא נאישטוט. שניהם במרחק של כמה עשרות קילומטרים מוורשה, וביקרנו שם לפני כמה שנים, אחרי שאמא שלי גם היא הלכה לעולמה, אז ביקרתי שם עם האחים שלי. אז זהו, אני לא יודעת הרבה. אבא שלי בכלל, את יודעת, הוא לא בונקר, הוא לא דיבר בכלל שום דבר, כלום. אמא יותר, אבל בתור ילדה, בתור נערה, בתור אישה צעירה, אין לך חשק ואין לך רצון ואין לך לשמוע בכלל את הדבר. אחרי זה, את יודעת,
לפעמים זה כבר מאוחר.
לפעמים זה כבר מאוחר, כן. עכשיו, אני, תראי, שנים, אני אומרת לחווה, שנים לא רציתי גם לקרוא שום דבר בנושא. ממש התרחקתי. לא רציתי לקרוא ספרים, את יודעת, את היומן של אנה פרנק קראתי, אני חושבת, בגיל, לא יודעת, בגיל איזה אולי 30. לא רציתי לקרוא. זה ילך אליי אימה, לא רציתי לקרוא. כן. תראי, מה זה, התרחקתי מהנושא, אבל הוא כל הזמן הרי נמצא, הרי את יודעת, זה כל הזמן נמצא, כל הזמן באוויר, זה הבכי הפתאומי, זה השתיקות המטורפות האלה, זה, אני כותבת על הדברים האלה, זה ה...
טוב, את כותבת על זה?
אני כותבת, כן, כתבתי, די, על זה דווקא כתבתי, כן. כן, את יודעת מה, אולי אני באמת אקרא, אולי בהמשך אני אקרא...
את עכשיו יכולה לקרוא, תקרי.
תראי, למשל, את יודעת, אני פתאום, זה גם כן, זה, הדברים האלה, את יודעת, הם נוחתים פתאום, את לא נותנת לך צמר דין וחשבון, ופתאום הדברים האלה צצים, למשל, שהשם שלי, שם נעוריי, זה השם של סבתא, זאת אומרת, של אבא, של אימא, של אבא שלי. את יודעת, אני אפילו לא נתתי דין וחשבון לעצמי על הדבר הזה. לא
מה השם? מה השם?
אני אפילו לא אגיד אותו כי הוא מביך למדי, אבל זה גם כדבר שנקלט לא כל כך מזמן. ואני אקרא את השיר, הוא נקרא, כי גם זה אושר, כי גם זה אושר, אבא, לחיות ולשתוק. כמו סופת חול, כמו אבן מקיר, ולמות, ולא לדעת מה עברה בכל אחד משבעת המדורים, ברחבה, ברכבת, ברציב, בגרדרובה, במספרה, במקלחת, בערובה, אמא שלך, כשילדת אותי וקראת לי בלסת חשוקה בשמה. אני אומרת לך, העובדה הזאת, העובדה שהיא באמת מובנת מעליה, נחתה עליי לא כזה מזמן. לא כזה מזמן שאני נושאת את השם של אימא, של אבא שלי, שנעלמה באשן, וזהו, והוא היה צריך לקרוא לי, את יודעת, נורא קשה, אני חושבת הסיטואציה... באמת נוראית.
אבל הוא עשה את זה, ויום אחד את התעוררת לזה. נכון. וזה מה שחשוב.
נכון. אגב, אני... גם האחים שלי קוראים על שם, על שם, על שם אחד, על שם אח של אבא שלי, והשני על שם אבא של אמא שלי. והשמות האלה, את יודעת, השמות האלה... זה מה שנשאר. לא ממש זה מה שנשאר, כי האחים שלי שינו את שם המשפחה שלהם, אגב, למשהו ישראלי לגמרי, את יודעת, בלי שום... אבל אני עכשיו מחוברת לשם הזה. לשם הזה שהוא נתן לי. בהחלט
ריקי? אני...
לא, רבקה.
רבקה.
כן. בתור ילדה, כמובן, השם הזה הסתייגתי ממנו מאוד, אבל...
כן. שם מקראי, שם לכאורה מיושן, מכביד.
נכון.
אבל כמה יפים השמות המקראיים.
כן, סוגיית השמות היא סוגיה בהחלט, כן.
כן. ריקי, מה השיר הראשון שבחרת?
בואי נקרא את... אני חושבת, כאילו, את יודעת מה? בואי נקרא, אם אנחנו מדברות על השם, על רבקה, אני אקרא שיר שנקרא פרשת חיי רבקה.
בבקשה. מהספר שפת הנהר?
מהספר שפת הנהר, כן. השירים שאני אקרא הם מהספר שפת הנהר.
אוקיי.
פרשת חיי רבקה. שורה שורה, באור השמש הדבשי קוראות בי אצבעות הברוש כבספר הפתוח. בסוף ייפרדו הידיים. נגן הצ'לו יאטום את אוזניו. סנטרים ישמטו על פאת הכינור. רק הטרומבונים ירעימו. בסוף ייפרדו הידיים.
תודה. מעניין מאוד. ומעניין מאוד, כלומר, איך את קושרת את השם לתמונה ולקולות. ואני חייבת לומר שבתוך הספר הזה יש הרבה מאוד מקום וחשיבות לסאונד, לצליל, לדרך שבה נשמעים הדברים. ומאחר ואת שחקנית וגם קריינית, אז יש לזה משמעות רבה. לפני שנעבור לנושא של הקריאה, תגידי, מהו השיר שתרצי שנקשיב לו, שבחרת אותו לחלק הזה?
אם דיברנו להורים, בואי, אני אשמח להקשיב לשיר רייזלה של גיבירטיג. זה, את יודעת, אני זוכרת את השורה הראשונה ביידי של השיר, אבל אני גם זוכרת שכשאימא שלי שרה את השיר הזה, או הקשיבה לו, אני ראיתי איזה משהו, איזה נעימות שמתפשטת בה. זה לא היה דבר רגיל כל כך, איזה נעימות, איזה משהו רך כל כך שיצא ממנה כשהקשיבה לשיר, שמתחיל אין דשמול גסלה, ברחוב הצער או בסמטה הצרה, וכל האווירה של, את יודעת, של העיירה, של השטייטל, של סיפור האהבה הזה, הדין הזה בין הנער והנערה, בין הרייזלה הזאת לבחור. זה שיר שנוגע לליבי.
בואי נקשיב.
Steht sich dort in Gessele, still vertracht der Häusele, drinnen auf dem Boi dem Stiebel wohnt mein Teier Reisele. Jeden Abend fahren Häusel, dreh ich sich herum. Ich gebe ein Pfeif und ruf aus Reisel, kum, kum, kum. Öffnet sich ein Fenster, wacht aufs alte Häusele, Und bald klingt in stillen Gessel, as is größere Treisele. Noch a Weile wart, mein Lieber, bald will ich sein frei. Geh sich noch a paar Mal über, eins, zwei, drei. Geh ich mir a Freilicher, sing und knack mir ein Nisselach. Heir ich auf die Trepplich, spring in ihre drobene Fieselach. Schöner auf den letzten Trepplich, nehm sie lieber rum. Gibber stila kuschen keppel, kum, kum, kum. Ich will dich beten, Dovedl, sollst der Räuf nicht pfeifen mehr. Hörst der Pfeif schon, sagt die Mame, sie ist frum, es verdrießt sie sehr. Pfeifen, sagt sie, ist nicht jüdisch, es passt nur bloß versehen. Gib ein Zeichen, Prost auf jüdisch, eins, zwei, drei. Weil von heint nicht pfeifen mehr, der Räuf gib ich eine Schwule. Dir zu lieb will ich a viele, wären froh meins Nuhle. Will sein, wenn du willst, nur Reisel, wie dein Mame frum. Jeden Schabes gehen in Kleisel, kum, kum, kum. Ich lebe es dir, mein Liebinger, und erfahre dir Dovedl. Strick ich a schein vielen Säckel mit am Morgen Dovedl. Wenn gefällens Wett in Kleisel, sorgen sollst du sehen. Es hat gestrickt, meine liebe Reisel, eins, zwei, drei. Dank für dein Matonele, ich lieb a so dich Reisele, ich lieb dein Mammen, ich lieb das Gessel, ich lieb das alte Heisele, ich lieb die ständlich Leben Heisel, trittst auf See herum. Herr, dein Mammen ruft schon Reisel, kum, kum, kum. Geh ich mir a Freilacher, sing und knack mir ein Nisselach, Herr, ich häuf die Trepplach, laufen ihre drobene Fieselach. Wieder steht vertragt das Heisels Gessel wieder stumm. Komm zu mir in hollem Reisel. Kum, kum, kum.
Ja, כאן שיחה בשניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם ריקי דסקל, שחקנית, משוררת, קריינית ומורה. ואנחנו נפגשות עם צאת ספרה החדש לאור, ספר שביעי, ספר שירה שביעי, שפת הנהר, הוצאת עם עובד. אבל אני חושבת שגם לו לא היה יוצא ספר, היינו נפגשות. דווקא ברדיו הזה, רדיו מליץ, שומעים את קולה של ריקי דסקל, קוראת שירה עברית של משוררים שכבר אינם איתנו, וגם לאחרונה משוררים חשביים. הקריאה שלך היא קריאה מהפנטת, מדויקת בדיקציה ובניקוד. באמת ההקפדה הזאת יש בה יופי רב. ריקי, לא הרבה אנשים קוראים לעצמם קריינים, בפרט שהם לא, שאת לא עובדת ברדיו למיטב ידיעתי. אז בואי תגידי, מה מקומה של הקריאה והקריינות בחייך?
נכון, אני לא עובדת ברדיו כקריינית, למרות שעשיתי קורס של משחק רדיו גם כן לפני הרבה שנים, אבל אני כבר מאז היותי סטודנטית, אני קריינית בספרייה לעברים. זה פשוט מפעל נהדר. קראתי, הקלטתי, לא יודעת כמה, עשרות ספרים בוודאי, מכל הז'אנרים. ושמי, אני מאוד אוהבת לקרוא.
את מתכוונת לפעולת הקריאה או לפעולת פענוח, מה שאת קוראת?
גם וגם, גם וגם. אני לא מפרידה את הדברים, אני אוהבת לקרוא ואני אוהבת לפענח את הטקסט. אגב, אני מלמדת שיעור שנקרא עבודה על טקסט, אז עבודת הקריאה היא עבודה של פרשנות כמובן, כל טקסט הוא יכול להיקרא בכל מיני צורות כמובן, אז אני באמת משלבת את ההנאה האישית הזאת שלי, אני חושבת שזה פשוט מפעל בלתי רגיל, הספרייה לעברית, מפעל בלתי רגיל. אני עובדת שם עשרות שנים.
איפה מקליטים את זה? ספרי לנו קצת.
בתל אביב. בתל אביב.
עניין הפיזי. איפה זה בדיוק?
זה כרגע האולפנים הם ברחוב יגאל אלון בתל אביב, אבל זאת הזדמנות לספר שממש בימים אלה הולך ונבנה בניין מאוד מאוד יפה וגדול, שיהיה מרכז לתרבות מונגשת, והאולפנים יעברו לשם. אבל כרגע היינו... ברחוב יצחק שדה לפי דעתי, אני חושבת שכן. שם איפשהו, לגוארדיה יצחק שדה איפשהו שם. שם היו האולפנים הקודמים, ועזבנו אותם, ועברנו לאולפנים ביגאל אלון, ועכשיו אנחנו עוד... אני לא יודעת עוד כמה זמן זה ייקח, אבל בוודאי עוד איזה שנתיים, משהו כזה, ונעבור לאולפנים חדשים, לבניין, מונגש, ויהיה יופי.
עכשיו, כשאת מקליטה, את יודעת שקהל היעד שלך הוא בהגדרה עברים, אבל את מכירה את האנשים שמקשיבים לך? את מקבלת תגובות?
תראי, א', אגב, הספרייה היא מכוונת כמובן לעברים, לכל מיני לקויות ראייה אחרות, אבל גם לאנשים שמתקשים מכל מיני סיבות אחרות לקרוא בעצמם. אז זה ממש, את יודעת, מכל מיני סיבות אנשים מתקשים לקרוא, וזה גם משרת אותם. אבל זה התחיל כמובן כספרייה לעברים. כן, בהחלט יש קשרים עם קוראים, בהחלט. Uh-huh. מקבלים תגובות ובהרגשה מאוד מרחיבת לב, ממש.
תשמעי, זה סוג של מפגש מאוד אינטימי, להקשיב לקולו של מישהו קורא, שהוא המתווך בין הטקסט הדומם לטקסט הנשמע. אז האינטימיות הזאת מפתה מאוד, מאוד מפתה לקשר, לדעת מי זה הקורא. ואני חושבת על תסקיטי רדיו, אני חושבת על דמויות שונות מהרדיו, שדווקא הקול שלהם הוא סוג של אישיות, שאתה רוצה להיות איתה בקשר, או שהיא נעימה לך, או שהיא בלתי נעימה לך, תלוי מה. והשאלה אם גם מהכיוון שלך את מרגישה את האינטימיות הזאת.
כן, בהחלט. אני לגמרי, כשאני קוראת, אני לגמרי מחוברת לתכנים שאני קוראת אותם, אני מנסה להעביר אותם, כאילו אני קוראת אותם לעצמי, את יודעת, אני... נכון, ובכל יש משהו בהחלט אינטימי. תראי, יש, אני יודעת שיש קוראים שיעדיפו קריין אחד על פני קריין אחר. גם...
בוודאי, לכן אני אומרת, יש לזה, זה לא משהו אינדיפרנטי, זה לא אדיש, זה מאוד...
כמו כל דבר, כמו כל דבר, זה באמת עניין של טעם, את יודעת, של חיבור איזשהו. את יודעת, חבר, את אמרת עניין של תסקית,
כן.
ואני חשבתי לרעיון היפה שלך עם מישקה בן דוד. ואת
יודעת,
ואת יודעת, בזמנו, את יודעת, לפני שנים, היו תסקיטים ברדיו.
בוודאי, אני זוכרת אותם היטב.
המילה תסקיט בכלל, את יודעת, היו תסקיטים ברדיו. ואחד התסקיטים הראשונים שהשתתפתי בהם, זה, ומישקה בכלל, לא יודע בכלל אם הוא יודע מזה, לא מעריכה שהוא יודע בכלל, התפרסם, תראי אני זוכרת, התפרסם סיפור שלו בעיתון הארץ, שנקרא תמי של יותם. ונדלקתי על הסיפור הזה. זה בעצם מונולוג של בחורה צעירה, אשתו של קצין בצבא. והיא מספרת על העולם שלה, על העולם הפנימי ועל מערכת היחסים שלה. וקראתי את זה בעיתון, בתרבות וספרות, ונורא נדלקתי על הסיפור הזה, ועשיתי מזה תסקית. אני לא יודעת אם הוא קיים באיזשהו מקום, אני גם לא יודעת, לא חושבת שמישקה אפילו יודע מזה, אבל זה הקשר, את יודעת.
וזה נשמע, זה הושמע?
כן, בוודאי, בזמנו זה הושמע, כן.
וואו.
תמי של יותם.
קודם כל, השם גם מאוד ישראלי ומאוד יפה.
נכון, נכון.
טוב, אני מקווה שיש פה סקופ, שמישהו זוכר את זה.
לא, זה אפרופו תסקיטים, אפרופו קריינות, אפרופו קול, את יודעת.
כן, זו התנועה, אבל בואי נקשור את כל הדברים האלה יחד לתיאטרון. התיאטרון הוא נושא מרכזי בחייך. האם את מופיעה על במה? באיזה קצב את מופיעה? האם את מתפרנסת כשחקנית או כבמאית או כמה? בואי, תתני לי להבין את מקומו של התיאטרון בחייך בפועל.
תראה, אני למדתי תיאטרון, למדתי משחק באוניברסיטת תל אביב, ואת יודעת, אני כבר בשנה הרביעית ללימודי המשחק, כבר שיחקתי בתיאטרון באר שבע. גם פה אנחנו מדברים הרבה מאוד שנים לאחור. ושיחקתי בבאר שבע, אחר כך עברתי לקבוצה של שחקנים צעירים בתיאטרון חיפה, ועם הזמן, עם כל מיני סיבות אובייקטיביות כאלה ואחרות, עברתי ללמד, מה שאמרתי לך, אני מלמדת בעצם דיבור לבמה, עבודה על טקסט.
איך את מלמדת?
כיום אני מלמדת בסמינר הקיבוצים, וגם כן בבית ספר שנקרא הדרך. לימדתי גם באוניברסיטה בחיפה, ולימדתי בבית צבי הרבה מאוד שנים. אז אני מתעסקת עם זה, אם לא מהצד הזה, אם לא על הבמה, אז כאילו את יודעת, במקצועות פארה רפואיים.
כן.
פארה תיאטרונים. תראי, בשנים, תיאטרון זה, ומשחק, זה מקצוע, לא ארחיב לך את הדיבור, אבל זה מקצוע...
טוטלי.
טוטלי ובעייתי מאוד. להתפרנס, כמובן ש... כמו שאפשר להתפרנס משירה, כך אפשר להתפרנס פחות או יותר מתיאטרון. אבל עשיתי מעבר והתחלתי להתעסק עם חומרים, אחרים. ואני עד היום עובדת עם...
אני לא מבינה מה זה חומרים אחרים.
חומרים אחרים זה חומרים של שירה. אז, כאילו השתתפתי בהפקות שמתעסקות שהחומר שלהם הוא שירה. מין קולאז' כזה, קולאז' של תיאטרון, שמערב שירה ומשחק ומוזיקה. ועשיתי עם קבוצה של יוצרות, שהן גם חברות, ועשינו כמה מופעים.
וגם, של קריאת שירה?
זה לא, אנחנו לא קוראות לזה קריאת שירה, כי זאת לא קריאת שירה, זה תיאטרון, תיאטרון פואטי, נקרא לזה ככה. מין באמת קולאז'ים כאלה של תיאטרון, משחק, שירה, מוזיקה.
ואיפה הופעתם עם זה?
הופענו בכל מיני מקומות, וזה בתיאטרון הפרינג'. כן, בתיאטרון הפרינג'. בכל מיני מקומות, גם את יודעת במקומות פרטיים, וגם באולמות קטנים. כן. אז זה לא, את יודעת, זה לא על הבמות הגדולות, אבל זה לגמרי חומרים שלי, חומרים שלנו, שאנחנו בחרנו, ואנחנו עבדנו, ואנחנו הצבנו, וככה זה, את יודעת, אם שחקן לא יוצר לעצמו את ההזדמנות, אז הרבה פעמים הוא עבוד לו, מה שנקרא. שחקן זה מקצוע קשה.
זאת אומרת, את אמרת פה כאילו בקצה הדברים, ששחקן צריך ליצור את ההזדמנויות שלו. הוא לא יכול לחכות שיגלו אותו, שיבואו
נכון,
אליו.
נכון, נכון.
טוב, זו אמירה נכונה להרבה מאוד בתחומי האומנות. נכון. אבל פה את גם מדברת על, על יזמות, על על איזשהו צורך ב... יזמות תרבותית כדי להישאר בתחום.
כן, בהחלט.
עכשיו יש לי שאלה, האם העובדה שאת אשת משפחה עם ילדים הרחיקה אותך מהבמה? הבמה כמקצוע, אני מתכוונת.
אני מעריכה שכן. אני לא מעריכה, אני יודעת שכן.
או, רציתי שתדייקי.
כן, כן, ברור שכן. כן, תשמעי, הדברים האלה קשה עד בלתי אפשרי לשלב בהם. אז באמת, את יודעת שבשנים שאת מגדלת ילדים, ועם בן זוג שהוא רוב הזמן לא בבית, אז שמי. יש רק 24 שעות ביממה, ורק שתי ידיים ושתי רגליים, תודה לאל. אז מסובך, מסובך.
את מרגישה ש... אני רוצה לדעת אם... כלומר, אני רוצה, הנקודה הזאת היא נקודה בשבילי מאוד משמעותית של חיים במקצוע, כלומר, מקצוע מתחומי האומנות, הבמה, מקצועות תובעניים לנוכחות, וזה לא בין 8-4 אחר הצהריים, והחיים כאישה ואם. האם יש פה קונפליקט מובנה? והאם את חושבת שאולי מאז שאנחנו היינו בגיל המתאים והיינו נשים בשנות הפריון שלהן, משהו השתנה והיום יש אפשרויות רבות יותר לשחקניות או נשות תיאטרון?
אני לא חושבת. אני חושבת שהמצב הוא פחות או יותר אותו דבר. תשמעי, שחקן זה בן אדם שתלוי כל הזמן באחרים, הוא פשוט תלוי באחרים, והוא משהו שמשתמשים בו, ואת יודעת, כשצריך אותו משתמשים בו, כשלא צריך אותו שלום שלו. לגבי נשים, תשמעי, זאת בעיה, תשמעי היום,
למה, בואי נה, אמרת זאת בעיה והשארת אותי בחלל. איפה נמצאת הבעיה? מלבד העובדה, כי אני רואה בכל זאת יש שחקניות שהן נוכחות לאורך השנים וכן הלאה. אבל...
את לא רואה רבות כאלה אגב, אני לא אתחיל לחשוב על זה, אבל את לא רואה רבות כאלה.
אוקיי.
את רואה, הן מתחילות באיזשהו מקום, אחרי זה הן מתנדפות לאיזה שהן, את לא שומעת עליהן יותר. שחקניות, אולי אצל שחקנים זה קצת אחרת, אבל אולי גם לא, אני לא יודעת, אבל זה בולט אצל שחקניות. אני נסה לחשוב כאילו, את יודעת על שחקניות שהכרתי, שלמדתי איתן או משהו, אני לא רואה אותן, לא.
זאת אומרת, בעצם זו תופעה דומיננטית מאוד. מי אלה שורדות? מי אלה שורדות את הבמה למרות הריונות ולידות, אם יש כזה דבר? מי שמשחקות אולי יותר בקולנוע או בבידור?
לא יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני לא, אני מנסה לחשוב כאילו על דברים ספציפיים. לא יודעת.
תראי, את מלמדת, את מורה, את נמצאת בצומת שמגיעות אליי נשים צעירות בתחילת הדרך, ואת שולחת אותן אל נכון, העולם הזה.
נכון.
והן מלאות ציפיות, נכון. הן רוצות להצליח, והבמה הזה גם חיידק, ויש פה תחרותיות והישגיות ועוד כל מיני דברים, ורצון להצליח ולהופיע.
תראי, חווה, מתוך אני מנסה כאילו לגלגל את כל עשרות השחקניות לעתיד שלימדתי, את כל עשרות הסטודנטיות שלימדתי, מי משחקת בפועל? אולי על יד אחת, אולי על יד וחצי אני יכולה לספור.
אוקיי, זאת אומרת אנחנו לא שורדות את זה.
לא, לא.
מעטות.
גם מקום קטן, אין יותר מדי אפשרות. היום אולי קצת יותר, את יודעת, אני רואה כאילו פרסומות, היום יש יותר, בכל אופן יש טלוויזיה, יש סדרות שעושים סדרות, יש...
אז בואי ניכנס לתחום הזה של הסדרות והטלוויזיה. אני שואלת אותך כי אני חושבת שזה נושא שאנחנו רואים את הגלוריו שלו, את התהילה שלו, את האבק כוכבים שלו, ואין לנו מושג לאדם התמים, אני חצי תמימה בעניין הזה, מה בעצם קורה בדרך לשם? אני מדברת על נשים, אני לא מדברת על גברים, כי אני חושבת שאנחנו משלמות את המחיר. אם נהיה על הבמה ברציפות ובהצלחה, יכול להיות שנשלם את מחיר המשפחה, ואם נהיה גם בעלות משפחה ונגדל ילדים, אז מישהו ישלם את המחיר, או האישה או הילדים. משהו כאן לא יכול למצוא את האיזון שלו. עכשיו, השאלה שלי, האם למשל, סדרות טלוויזיוניות, קולנוע, שזה לא כל ערב על הבמה, זה יכול להציל את הנשים בעניין הזה?
גם פה, אתה יודע, זה דברים אד הוק, זה דברים, הם מצלמים סדרה, כמה זמן מצלמים אותה, אתה יודע, זה לא איזה משהו, פעם מצלמים, פעם לא מצלמים, זה הכל מאוד נזיל, זה לא, זה לא עבודה ש, אתה יודע, אף אחד לא מבטיח לך קביעות בשום דבר, זה לא, זה עבודה מסוג אחר, זה, תשמעי, זה...
נכון. טוב, מתוך הדברים שלך, שהם לא, שכמעט את נמנעת לדבר על זה, מתגלה הקושי הזה שהוא לא, לא רק אישי, הוא לא רק סובייקטיבי, הוא יותר מזה, ועדיין לא נמצא פתרון לעבודת נשים בתחום הזה. האם אני צודקת?
את צודקת, ובכל אופן רוצה להגיד לך שמתוך ההיכרות שלי עם החבר'ה הצעירים, עם הסטודנטים, יש שם בחורות מאוד מוכשרות, מאוד מוכשרות, שחופשי יכולות למלא את הבמה ולעשות תפקידים נהדרים, ואת יודעת.
ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
לא, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. כל האנרגיה הזאת, יודעת, אחרי זה, את יודעת, כל אחד מוצא לו את הנתיב, איך שלא יהיה, בואי נגיד ככה, שללמוד משחק, וככה אני רואה את זה בתור מי שמלמדת את מה שאני מלמדת, אז זה טוב לחיים, כאילו, את יודעת, זה טוב לחיים, כי את רוכשת כלים, שגם אם את לא תשחקי, כן, את רוכשת כלים, את רוכשת כלים חשובים מאוד, וזה לא זמן מבוזבז, בוא נגיד ככה.
לרגע לא חשבתי.
אני פעם, תשמעי, זה לא, את לומדת להיות אחות, את לומדת להיות רופאה, את לומדת להיות ארכיטקטית, זה משהו אחר, אבל פה, כל התחום הזה של התיאטרון, של המשחק, את לומדת, את רוכשת, זה לא זמן מבוזבז, בואי נגיד ככה, כי הרבה פעמים אני חושבת, מה אתם באות ללמוד, כאילו אתם יודעות, מה, הסיכוי הוא כל כך נמוך, יש סיכוי, אני לא אומרת שלא, וזה, ובכל אופן, שחקניות משחקות וכו', זה גם נכון לדגע לגבי שחקנים אגב, זה לא, זה גם נכון לגבי שחקנים, אבל זה לא זמן מבוזבז. אתם רוכשים דברים, אתם רוכשים דברים גם לנפש וגם לחיים. זה לא זמן מבוזבז. אני מנסה לשכנע את עצמי, מבינה ש...
לא, הנה, את משתמשת בכלים שלך, בקול שלך, בנוכחות שלך. בהחלט משתמשת בזה בדרכך שלך. את עושה, את ממציאה את עצמך באמצעות המשחק. יש איזו הצגה שהשתתפת בה, ששיחקת את התפקיד מיוחד שאת הולכת איתו? ככה שזה...
כן.
הדברים שאת כן. גאה בהם?
כן, אני חושבת שכן. א', אם אנחנו גם מדברות על זה, אז ממש נגיד ככה, בשלוש שנים האחרונות, מאז הקורונה, אני כבר יודעת כל הזמנים התערבבו לי בראש, אבל נוגה אשד ואני, יחד עם מלכה מרינה במאית, עשינו הפקה, בעיניי יפה ומרגשת, גם כן שהחומרים, הטקסטים היו בעיקר טקסטים שלי, הנושא היה, עוד פעם, כל היחס לאירופה, בעיקר היחס לישראלים שגרים בברלין, ועשינו מזה איזשהו באמת קולאז' כזה, שהרבנו שם גם טקסטים מפייסבוק, וגם טקסטים של מכתבים מנשיאה מדומה של לאה גולדברג, ועשינו מין מופע כזה שנותן איזושהי נקודת מבט אישית שלנו, היחס שלנו לחבר'ה שהחליטו שברלין זה הבית החדש שלהם.
מעניין, זה לא נושא, זה נושא שמצד אחד הוא טעון, מצד שני יש לגביו פוליטיקלי קורקט, ומי בכלל מבקר, מי בכלל מבקר היום מישהו על משהו.
נכון.
כאילו הכל
אפשרי,
ובחירה ואין שיפוטיות.
נכון.
ואת אומרת, יש לי מה להגיד על זה.
כן. יש לנו בהחלט מה להגיד על זה. אנחנו כמובן לא אומרות ככה או ככה, אבל זאת אמירה שהיא מורכבת. אבל אני חושבת שבכל אופן, אני לא אתייפייף ואומר שהתופעה הזאת, איך נגיד, בעייתית.
כן. את... רוצה להגיד לי מה המוזיק, מה השיר המוזיקלי שתרצי, מה המוזיקה שתרצי לשלב כאן?
את יודעת מה, אני חושבת שאולי נשמע עכשיו שיר של ליאונרד כהן, שאני פעם חשבתי שרק אני אוהבת אותו, כן? עד שגיליתי שלא. הוא זמר, הוא משורר, יוצא מן הכלל. הקול שלו מרגש אותי בצורה בלתי רגילה. נשמע את השיר אמן.
אוקיי.
יש שם כמה שורות בלתי רגילות.
על מה את, על איזה שורות את מדברת?
נקשיב ונשמע.
בסדר גמור.
Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. Singing and the laws of remorse are restored. Tell me again that you know what I'm thinking, but vengeance belongs to the Lord. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then. Amen. 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 Tell me again when the day has been ransomed and the night has no right to begin. Try me again when the angels are panting and scratching at the door to come in. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Thank you.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם ריקי דסקל, שחקנית משוררת קריינית ומורה. אנחנו משוחחות לאור יציאה לאור של שפת הנהר, ספר שירי השמיעי, יצא לאור בהוצאת המובד, ואנחנו ככה שתות לנו מתוך המשפחה לעבר הקריאה והתיאטרון, ואולי נתעכב עכשיו יותר על השירה.
יאללה.
יאללה.
הכי טוב.
מתי את מוצאת את עצמך, מתי התחלת למצוא את עצמך כותבת אולי? כי בעצם ביטאת את עצמך גם במשחק, בבמה. מתי השירה התחילה לתפוס?
נכון, אני...
מקום, משמעות.
כן. תראי, אני כתבתי, אני לא הייתי איזה ילדה כתבני, דווקא הייתי ילדה משחקת, כמו שאמרתי, אבל כתבתי, והנה פה אנחנו מעלים שוב את השם שהזכרת בהתחלה, של גבריאלה אלישע, שאני הכרתי אותה אגב, דרך שהופענו בירושלים, בתיאטרון פרגוד המנוח,
כן.
והיא הגיעה להצגה שלנו, זו ההצגה נקראה אז בתוכו.
מי זה אנחנו ומי זה שלנו?
אנחנו זה שוב, זאת אותה קבוצה, זה נוגה אשד, מלכה מרין, מיכל גולדברג ואנוכי, בהצגה שנקראת בתוכו. אנחנו קבוצה, אנחנו, כמה אנשים, כמה יוצרות, שבהרכבים כאלו או אחרים אנחנו יוצרות את העבודות שלנו, והצגנו בפרגוד, וגבריאלה הגיעה להצגה, והתיידדנו. עצם האדם הראשון שהראיתי לו באופן מקצועי שירים שלי, הייתה גבריאלה אלישע, שאני רואה אותה לגמרי כסנדקית שלי. היא נתנה לי את הביטחון, אני חשבתי שמה שכתבתי זה אין לו שום ערך וכו', והיא זו שהעניקה לי את הביטחון, היא גם זו שהוציאה לי את הספר הראשון.
בואי ספרי עליה קצת. חשוב לי מאוד להזכיר אותה, בפרט שהיא נפטרה לאחרונה, והיא דמות בתחום השירה מאוד חריגה ומיוחדת, ובוודאי כירושלמית על אחת כמה וכמה. אנחנו מדברים על משוררת שיש לה, מכירים אותה כאלה בציון, ויש כגבריאלה אלישע, שערכה כתב עת לשירה בשם אספקלריה ומרפסת, בעצם שניים שונים.
נכון.
ובעצם היא באה לכאורה מהשוליים, היא באה מנוהר, היא פשוט הייתה שם, עם עוצמה פנימית מאוד חזקה, ולפי דעתי גם התגרה מאוד את ה... מרכז התרבותי. להוציא כתב עת לבד, בלי ממסד, בלי איזה מוסד מאחוריך, בשנות ה-70 וה-80, זה כמעט בלתי אפשרי.
נכון, נכון. אתה לגמרי, מה שאנחנו קוראים זאב בודד, משוררת בלתי רגילה, עם עוצמות, כמו שאת אומרת, בלתי רגילות, עם... יכולות פיוטיות פשוט נפלאות, משוררת נהדרת. אני, תראה, אני לא יודעת כמה שוליים, את יודעת, תראי, מי הספר הראשון שלה, היא זכתה להכרה מאוד נרחבת, אתה מאוד מעורכת.
כשאני נכון אומרת שוליים, אני מתכוונת שוליים גיאוגרפיים של אותה תקופה, ירושלים לא הייתה מקום מרכזי, היא לא באה מהחצר של אחד ה... איך אני אקרא לזה? האדמו"רים של אותה תקופה, מהחצר של גבריאל מוקד, או מנחם פרי, או...
דווקא מנחם פרי ערך לה אחד מספרי השירה, והוציא לה אותם... תראי, בואי נגיד שגבריאלה היא באמת גם דמות יוצאת דופן, וגם משוררת יוצאת דופן, וגם עורכת נפלאה, וגם מתרגמת נהדרת.
נכון, טוב שאת מזכירה את זה.
כן, כן, וראויה לכל הערכה.
נכון.
ראויה לכל הערכה. וחבל על גרטין.
מאוד, ואני חייבת לומר שאני מאוד, מאוד התרשמתי מהדרך שבה טיפלת בימי האחרונים, זה באמת... מי שזוכה בך כחברה, זוכה בחברה שלא נוטשת, וזה מאוד יפה. אז מן הראוי לציין זאת. בכל אופן, אני רוצה לציין באמת, שאני לא יודעת כמה אנשים מכירים אותה מהדור הצעיר יותר, אבל באמת כעורכת של מרפסת והספקלריה, היא הייתה יוצאת דופן בשני כתבי העת האלה, ששימשו בית, ללא מעט משוררים.
נכון. ואת יודעת חווה, אני אוסיף ואומר שבאמת כמו שאת אמרת, הכל 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 לבד לבד לבד, בשתי ידיים לבד, בלי, כאילו במינימום אמצעים, זה היה צריך להיות בדיוק איך שהיא רוצה, במינון שהיא רוצה, שירים שהיא אוהבת, טעם בלתי, כאילו בעיניי טעם בלתי רגיל, ו... וגם, את יודעת, וביטחון מאוד גדול, זה לא ביטחון בדרך, אבל זה מין ביטחון, את יודעת, במה שקשור לשירה, בטעם שיש לה בשירה, במה שהיא חושבת אותו, במה שהיא אוהבת אותו, במה שהיא קשור, בלי שום, את יודעת, בלי שום לעשות חשבון לאף אחד. בעיניי זה היה פשוט פלא כזה גדול, מין עצמאות, פנימית כזאת, מין איזה יושרה פנימית כזאת, ככה אני רוצה שזה יהיה, וככה זה יהיה, ובאמת, תראה, היא קראה לזה קונטרסים לשירה, את יודעת, זה היו חוברות דקיקות כאלה, של אוצרות, של פנינים, את יודעת, של איזה יופי של שירה הייתה שם, וזה הכל הכל לבד, 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 כאילו...
ודרך אגב, ממש בתקופה הקרובה, עומד לצאת כרך של שיריה.
נכון.
מוסד ביאליק.
נכון.
זאת באמת תהיה חגיגה לראות את כל שירתה ברצף אחד.
נכון.
בשך,
אני שמחה שאת מזכירה את זה.
נכניס אותה, והספר הזה יחזיר אותה אל...
לתודעה.
לתודעה.
אני מקווה. אני נורא שמחה שאת מזכירה את זה, נכון. הכרך יקרא, הייתי פסנתר לבדי. יש שם אחרי דבר, מסע נרחבת, מאוד מעמיקה, מאוד יפה של דן מירון.
נכון.
וכמו שאת אומרת, אני בהחלט מקווה שהספר הזה, שהוא כולל את, כמעט את כל השירה שלה, ואולי גם חלק מהתרגומים שלה, באמת יחזיר אותה לתודעה. כאילו, אין לי ספק שמי שקורא אותה, הוא... הוא לא יכול שלא להתפעל מהיופי של השירה, מהעוצמה של השירה שלה.
מהיכולות
הפתיחות. כן.
והיא זאת שבאמת על מיטת חוליה אמרה לי את הדבר המפתיע ביותר ש... באחת או שתיים מחוברות מרפסת מופיעים שירים של ברכה פרידמן, שלמעשה אלה שיריה של ציפורה לוריה.
פדרמן, חווה.
פדרמן, סליחה. אני אפילו לא מסוגלת להפנים את השם הזה, כן? ציפורה לוריה, אני יכולה להגיד שהיא בהחלט, גם לפני שקראתי שירים שלה, ידעתי שהיא משוררת, מבקרת אומנות, אמנית בפני עצמה, אדם כזה בין תחומי, וגם היא כמו אלה בציון, או כמו, היא היה בה עצמאות מיוחדת במינה, היא הייתה אדם דתי באורח חייו, אבל חופשי לחלוטין בכל דרכו האומנותית, ובקשרים שלה עם אנשים, שום דבר לא בא מתוך חשבון או מתוך אינטרס, אלא מתוך אהבה גדולה. והנה גבריאלה אומרת לי שלדעתה אלה השירים של, שאומנם ציפורה לוריה הביאה בשם משוררת אחרת, אבל לדעתה אלה שירים של ציפורה לויה. וזאת הייתה הפתעה יוצאת מן הכלל, משום שהשירים חופשיים ונועזים מבחינה אירוטית.
נכון.
ועל רקע החברה שבה היא חיה, ניתן להבין מדוע היא הסתתרה מאחורי השם, שם בדוי. כלומר, ניתן להבין, או אפילו, אבל הלב מסרב להבין. כלומר, הייתי רוצה שהיא תופיע בעצמה ותקבל את המקום הראוי לה. בכל אופן, אני מזכירה את זה, כי בגבריאלה אלישי כאן מחברת כמה חוטים, ובאמת היא מחברת כמה משוררים, או ליתר דיוק גם משוררות, שהן מין ציפורים עצמאיות בשטח. לא נכנסות להגדרות הרגילות, והן מצאו אצלה בית. יכול להיות שגם את אחת מאותן ציפורים של אותה תקופה. זה יכול להיות?
כן, אני לגמרי, כן, ככה אני מרגישה. אני, כמו שאני אמרתי, היא באמת חנכה אותי בהתחלה, היא בהחלט חנכה אותי, אני לא ידעתי כלום, כאילו, בתחום הזה, אבל הנה גם פה איזשהו רווח שהיה לי מעולם התיאטרון, שדרך עולם התיאטרון הכרתי אותה, מבינה? אז אני אז כבר הרווחתי מעולם התיאטרון.
עולם התיאטרון זה עולם שבו אדם נמצא על הבמה וזרקור עליו, ומי שקשוב אליו רואה אותו.
כן,
זה היה הרגע שלך, כן. ומתי יוצאת את הספר הראשון שלך?
הספר הראשון נקרא רצועה של אור, באלף כמובן, ויצא בהוצאה שגבריאלה הקימה, שנקראה הוצאת אלקנה, יצאו שם כמה ספרים.
באיזו שנה?
איזה 89 לפי דעתי, ב-1989, כן.
אז פה אני רוצה להגיד משהו לגבי הזמן. באותה שנה יצא גם לאור כתב העת דימוי.
אוקיי. Okay.
וציפור הלויה הייתה כמובן מהמקימות שלו בתוך המערכת. היא גם קשרה אותי עם אלה בציון, אבל ואז התוודעתי אליה, ולפעילות שלה, לעצמאות שלה, לא היו, כלומר, בואי נאמר משהו, בירושלים, בשנות ה-80, לא היה שום כתב עת, ולא הייתה הוצאה לאור לשירה. לא היה, ושני הדברים האלה צמחו בו זמנית, בסוף שנות ה-80. ומי שמנסה לפענח את תולדות השירה העברית, צריך לקחת את זה בחשבון. את הנתונים האלה.
ששתי נשים פעלו בתחום ועשו מעשה, בהחלט.
ושינו את המפה פה,
כן.
לפחות בירושלים בוודאי. אז אם אמרת 1989, אז אמרתי.
כן. הנה דברים והספר... נקטרים.
כן.
כן.
ואחרי הספר הזה מה קרה?
אחרי הספר הזה התפרסמו עוד ספרים, אנחנו נסענו עם המשפחה בתוקף שליחות של בעלי, נסענו, היינו כמה שנים בחוץ לארץ.
איפה?
בשוויץ. שנים חשובות. וככה לאור, ככה כל כמה שנים התפרסם ספר. כן, זהו, באמת בספר השלישי שלי, ספר הזיכרונות של ביטני, יש שם מספר שירים שבוא נגיד ככה מבוססים על על החוויות השוויצריות, נגיד ככה. כן.
שאת רוצה להגיד מה מיוחד בהן?
מה מיוחד בשירים? תשמעי, את יודעת, אנחנו נוסעים למקומות, אנחנו נפגשים עם דברים חדשים, אנחנו מושפעים מאוד, גם מהנופים החדשים, גם מהחברה, את יודעת, מהתרבות, מהאנשים, זה משפיע. מה מיוחד בהם? אני חושבת שהנוף מיוחד בהם. לא יודעת.
את כתבת בשוויץ, את המשכת לכתוב שם שירה?
כן, כן, המשכתי לכתוב. המשכתי גם תוך כדי שהייתי שם, את יודעת, התפרסמו פה דברים, את יודעת, בכתבי העת וכו'. כן.
אני שואלת, כי למשל לי, אני הייתי בשליחות שנתיים, באותן שנתיים כמעט נדמתי מבחינת שירה. זה היה מאוד משתק, החיים בשפה אחרת. לפחות מהבחינה הזאת, כתבתי דברים אחרים, אבל לא כתבתי, כאילו הקפאתי את השירה. לכן שאלתי, האם הייתה השפעה למקום החדש, לנוף החדש, לשפה, על הכתיבה שלך.
כן, כאילו אני רואה את זה באיזשהו מפגש עם עצמי, זה משהו חדש שהיה לי. כן, כן, בהחלט נכתבו שם כמה שירים, כמה וכמה שירים.
יפה. אז בואי תקראי שיר נוסף משפת הנהר.
מה אני, ככה אני חושבת, את יודעת מה, בוא נגיד ככה, הנה אני פשוט מדפדפת ולגמרי באופן אקראי, אני אקרא שיר שגם הוא מדבר על מקום, על מקום אחר, לא על שוויץ אבל על מקום אחר, והוא נקרא הפואמה הגדולה של הזמן יורדת במדרגות, במקום שאינו שלי, בלשון כבדה כדבש פרא, ושפה עגולה כחמת חליל, בחצר נטושה, ליד גדר פגיונות חלודה, ליד בית משקופיו אכולים, יתגלה לפני עץ, על ותור העננה, בבוקר ניתח עליו גשם מהיר, בערב יתרוקן מעליו ירח אדיש, לא רחוק ממנו, במרחבים פוריים מתנגנת מוזיקה. אורפאו מאבד שוב את אירודיקה. מה לי ולהם הקוראים את בשרו של היופי, כאילו היה לחם או דגים, ובכל זאת, בכי פתאומי גואה בי, מתמימות או משמחה. אני תו בפואמה הגדולה של הזמן.
תודה, ומה הקטע המוזיקלי שתרצי לשמוע?
את יודעת, אני אספר לך, אנחנו, אני מרגישה איזו אינטימיות בשיחה הזאת.
כך צריך.
כן, דיברנו על שוויץ, היינו נוסעים שם במכונית, היינו שומעים, זו אותה תקופה של קווין, הילדים נורא אהבו את קווין, וגם אני פשוט התאהבתי בלהקה, בזמר, והיינו שומעים אותו ללא סוף, והוא כל כך, השירה שלו כל כך נוגעת לליבי, ואני גם מזכירה אותו באחד מהשירים שנכתבו שם, אז לכבוד זה, בואי נשמע את The Show Must Go On.
מתאים לך.
לגמרי, את יודעת מה? בהחלט. What are we living for?
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaming.
whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. All at all, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend.
The show must go on.
Hey.
The show must go on.
I'll face it with a grin.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם ריקי דסקל, שחקנית משוררת קריינית ומורה. זהו שיתוף פעולה של רדיו מיליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו לקראת סיום שיחה שבאה בעקבות שפת הנהר, ספר שיריה השביעי של ריקי דסקל. אני רוצה לקרוא שיר קצר, שדי הפתיע אותי, בעמוד 77, בכל אחד קבור אבא. בדידות שאיני יכולה לשאת, תוקפת אותי בכל תחנת רכבת. אולי מפני שבמרחבים שבתוכי, קבור אב שלא הגיע ליעדו. ואולי השיר הזה מתקשר לתחילת השיחה שלנו, כן? לאבא, הלא פטור שלך, כן? עם השתיקות ועם חוסר ההבאה שלו. ובעצם יוצא שכאילו הפנמת אותו, ויום אחד את מולידה אותו בשיר.
כן,
אפשר...
כן. אפשר להגיד שזה עוד
שיר אני רוצה... לציין, אולי תקריא את, כי וגם יש לו את הקצב המיוחד הזה שיש לך, בעמוד 41, כי זה יקרה.
כי זה יקרה. וזו הבת שלה. כן, זו הבת שלה. הבת היחידה שלה. זה רודף אותי, הפחד הזה רודף אותי. אל תעזבי אותה, שלא תעזי לעזוב אותה, בשום אופן שלא תעזי. היא תישאר יחפה כמו קיריים מיותמים, כמו ליפסטיק, שלא תעזי לעזוב אותה, בשום אופן שלא תעזי, כי אז יהיו עיניה הנפקחות מסע אל בטן האדמה, אל לב הגלקסיות, ולא אוכל לעמוד בזה. אל תעזי לעזוב אותה כשישנה, אל תעזי לעזוב אותה כשבבית הספר, אל תעזי לעזוב אותה כשהיא אוכלת או בוכה, אל תעזי, אל תעזבי אותה, אל תעזבי אותה לבד, זה רודף אותי, הפחד הזה רודף אותי, כי זה יקרה, כי גבה הכחוש כבר מופנה אליי, כי כבר כנפיים בוקעות מתוך עצמות השכם, הפריחות שלה, כי זה יקרה.
אני מאוד אוהבת את השיר הזה, אני מאוד אוהבת את הקצב שלו, המוזיקליות שלו ואת הדיאלוגיות שלו, כן, את הפנייה. וכאן אני רוצה פתאום לעשות סטייה קלה ולשאול אותך, לאחרונה יצא ספר משותף שלך ושל דינה בן ציון, קטן בסרביה, בשפה הסרבית. ספרי על הספר הזה. איך הוא נולד?
איזה כיף לי שאת מעלה את זה. כן, זה בעצם, אנתולוגיה של שלוש משוררות, כמו שציינת, שתי ישראליות, ומילוסובה פבלוביץ' שמשוררת סרבית, שאני הכרתי אותה בפסטיבל בבולגריה ובפסטיבל במקדוניה, שני פסטיבלים שהשתתפתי בהם, ואיך נאמר, נפשי נקשרה בנפשה, וככה היא נתנה לי ספר שלה. עכשיו ספר בסרבית, אני יודעת סרבית, אבל מי כן יודעת סרבית?
מאיפה היא בסרביה? מבלגרד?
לא, ודווקא יש לי שיר שאני מקדישה לה פה בספר.
ראיתי, כן, ואת גם תקראי אותו, כן.
כן. היא מעיר קטנה ליד פנצ'בו, זה נקרא, עיר נקראת פנצ'בו, אני חושבת שאני אומרת אותה נכון.
פנצ'בו, כן, אני הייתי שם.
כן, עיר חמודה, עיר קטנה. ומיקה נתנה לי ספר שלה, ואני יודעת מי מתעסקת עם ספרות סרבית, מספר אחת, דינה. והכרתי את דינה, ונתתי לה את הספר, ודינה התאהבה בספר, בשירים. ותרגמה אותם. וככה נולדה יוזמה, שאת החסות לזה, אגב, נתנה הקהילה היהודית בפנצ'בו שמה.
קהילה מאוד מאוד קטנה.
קהילה קטנה, כן.
זה בעצם שרידי הקהילה שהייתה שם הפעם.
כן, את יודעת על זה, כל המקומות האלה, פי אלף יותר ממני כמובן, את קרובה לדברים האלה.
אני רק רוצה להגיד למי שלא יודע, פנצ'בו נמצאת פחות או יותר על הציר שיוצא מבלגרד לכיוון הדנובה, לכיוון נובי סאד, והיא נמצאת ככה, אני לא יודעת כמה קילומטרים, אבל ממש מדובר בין 70 ל-100 קילומטרים, לא צפונה בעצם זה מבלגרד.
כן. אז באמת, באמת יצאה האנתולוגיה הזאת, של כל אחת מאיתנו יש שם כ-20 שירים, מקור בצד תרגום, ובעקבות האנתולוגיה ביקרתי שם יחד עם דינה, באמת גם היינו בנובי סאד, הופענו בכמה מקומות, הייתה חוויה מאוד משמעותית, ותשמעי, לא היה לי שום רקע, לא על המקום, את יודעת, ולא, כי בואי נגיד, זאת לא התפוצה שלי, אבל מאוד ישירה, כאילו, הביקור והמפגש עם האנשים, המפגש עם הקהילה היהודית, ככה, בכמה מקומות, ישיר על הירושם, הייתה חוויה, איך נאמר, משמעותית, בהחלט. ובאמת, מיקה היא, פשוט, אני מכירה אותה מהתרגומים של דינה כמובן, משוררת פנטסטית. היא כותבת מאוד בתמציתיות, אבל באופן מאוד מאוד נקי, ואת יודעת, כזה מין פניני כזה, וגם אישיות נלבבת ביותר, אני ממש התיידדתי איתה. אז כיף לי, כיף לי לדבר על זה.
כן, וזה חשוב כשיש, כשמפגש של משוררים, שמפגש פואטי הופך להיות גם משהו שנושא פרי. זה נכון. בהחלט משמעותי, ואם הוא נשאר לתוך זיכרון, ואם את מזרימה אותו לתוך התרבות הישראלית ברגע זה, אז זה מעשה שיש לו משמעות.
נכון, את יודעת לך, ואנחנו היינו שמה, והתחלנו כאילו, התכנון היה שנעשה מן השקה גם לספר, לאנתולוגיה הזאת פה בארץ, ואז כמובן, ועשינו את כל הסידורים, ואז כמובן הגיעה הקורונה וטרפה את הקלפים.
כן, אני חושבת שהייתי שותפה בחיפוש תאריך
נכון.
להשקה.
נכון, נכון. אולי זה עוד יקרה.
יקרה, ודאי שיקרה.
כן, מקווה.
את רוצה לקרוא את השיר? בבקשה.
את יודעת, את השיר... איזה שיר את מתכוונת?
שמוקדש לה.
שמוקדש לה? צריכה למצוא אותו כמובן.
מה שנקרא, התקלתי אותך.
התקלת אותי לגמרי, כן. את יודעת מה? זה נמצא בשער שקוראים לו אני שומעת בית.
וזה בעמוד 48.
כל הכבוד. אני שומעת בית, שיר למשוררת סרבית. היא אומרת את שם העיר שלה כאילו היה דייסה חמימה, כאילו היה קר נוצות תפוח, כאילו היה בית. ואני לא באמת יודעת אם זו המוזיקה שאני שומעת כשהיא אומרת בקולה המתנדנד בין אצבעותיה מטופחות סיגריה חומה ודקה, השנה עולה בין עיניה שהחום בהן אדמה כבדה, או שכך פשוט מנגנים, פאנצ'ובו.
יפה.
אני אומרת את השם נכון, תודה.
כן, פאנצ'ובו. לא נעים לי להגיד שממש ליד פאנצ'ובו יש קבר אחים גדול של יהודים, אבל אמרתי.
כן.
למה אני אומרת את זה? לא כדי להשחיר את החוויה הטובה שלך, אלא כדי לומר שזה כל כך מורכב, כל האזור הזה, שהיה כולו מיושב במשך 500 שנה ביהודים, פעילים מאוד ויוצרים ומרגישים מאוד חלק מהעם הזה, מהמקום הזה, וכל זה כאילו התנדף, לאן שהתנדף, ואני מאוד, מאוד אוהבת את המקום, את האזור הזה, את הנוף המישורי, היפהפה הזה, שמלא שדות של טירס וחיטה, ו... אבל ברגע שבאקראיות למדתי את, את מה שקרה שם, אני אומרת באקראיות, כי אני לא ידעתי כלום, גם אני באתי לשם וקראתי שירה ונהניתי מכל רגע, ו... בדרך אגב, התחילו לעלות הסיפורים, הבנתי את המורכבות של האזור הזה והמקום הזה, ואין לנו ברירה אלא להודות בעובדה שכל היופי הזה, יש לו טעם וריח של משהו קשה שהיה בעבר, ואני לא יכולה להתכחש, סליחה.
אבל למרות... לא, בוודאי שלא, אז אולי, אולי בעקבות הדברים שלך, אני אקרא כן. שיר שבדיוק מדבר על זה.
בבקשה.
על מקום אחר כמובן, לא על פאנצ'ובו, אבל על מקום אחר. היד שכתפה, היד שכתפה דומדמניות. עד החורף תנשור התפארת הזו, הנעה ברוח כמו כפות ידיים צהבהבות אל האדמה הקרושה. אך לעת עתה ערב, והיער משנה את צבעיו כזיקית. לאורך הדרך מפוזרות אמהות קדושות, ראשן מוטה בביישנות, הן אינן מישירות מבט, ידיהן המכותבות הצמודות לחזה לא היו במעל, גם לא ידי הנער הקורע לפניהן רך כערבה. ענן שצורתו אירופה, שט, שמש מרה שוטפת מעל צריכים, צריכות, אותיות עבריות, שלווה יורדת על בית העולם. היד שכתפה דומדמניות נחרטה.
תודה רבה. תראי, התחלנו עם המשפט שפותח בעצם את הספר שלך, את ה, כלומר, את, אומר כמה מילים עלייך. ריקי דסקל נולדה בחיפה, לישראל ולאה, ילידי פולין, שקמו מן האפר. עלו ארצה ב-1948, ובנו בית ומשפחה. תשמעי, המשפט הזה, הצלחת במשפט אחד, בדיוק משפט אחד, להכניס דור שלם. כאילו, מדור ההורים לדור הבנים, וכנראה שהיה לנו לאן לברוח מהצוות הזאת. ואיכשהו זה נכנס לשיחה שלנו בדרך הדלתות והחלונות, והרווחים שבין השורות. אז אני מאוד מאוד מודה לך, ריקי, ואני שואלת מה עם איזה קטע מוזיקלי תרצי לסיים את התוכנית.
את יודעת מה, בואי, זה גם כן, בואי נסיים עם איזה קטע, את יודעת מה, יש לי רעיון. הזכרנו את, את נוגה אשד, ידידתי, הזמרת בעיניי, הקול שלה מאוד מרגש אותי, ונשמיע שיר למילים שלי, שהיא הלחינה, שנקרא לב של אבן.
נשמע טוב מאוד ומדויק, כך לסיים את התוכנית שלנו.
אוקיי, יופי.
ואני מאוד מאוד מודה לך, ריקי.
אני מודה לך, אהבה. תודה רבה.
תודה לך על הספר ותודה לך על השעה הזאת.
תודה. לב של אבן הייתי רוצה שמי הנחל שמי הנחל צוננים חופזים עליה עליה שמעל ילבין השלג ילבין השלג ימתין ימתין כעתודות נחמה של אבן הייתי רוצה שמי הנחל צוננים חופזים עליה עליה שמעל ילבין השלג ילבין השלג ימתין ימתין כעתודות נחמה
ra 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 ri ra 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 ta ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra